הפסקה השנייה, עוונות אבותינו. וכאן הגענו. אם כן, המציאות שבה אנחנו עומדים היא גלות, נתק בין אלוהי ללאומי, ניסיון העתקה של האלוהיות בלאומיות כפי שהיא נמצאת אצל הגויים, אבל כמו שראינו, אין בזה, אין לשד חיים שיכול באמת להחזיק מעמד. הרטיבות היא רטיבות קטנה, אבל לא באמת נותנת את עומק החיים, כמו שדיברנו באריכות. אז הגענו לאבונות אבותינו. נכון? לכאן הגענו? אבונות אבותינו הורידו כל כך את כנסת ישראל ממרום גבורתה וקדושתה. נקרא עד סוף הפרק הזה. חטאת הקהל רחבה וגדלה כל כך, נתרחקה האידאה הלאומית בריחוק קיצוני מהאידאה האלוהית ומבול הקלקולים שטף הצוואר. כל עין בשר לא יכלה כבר להכיר כלל את הרושם הנשאר מהשפעתה של האידאה האלוהית על התכונה הלאומית הפרועה והמדולדלת. הייאוש המר הזה הוליד בלב נביא, הושע הנביא, את הרעיון האיום והדוקר של האווירם באומה אחרת. אז התבטא בכל מרירותה הגערה הנוראה עמוקה משאול, ריבו בעמכם ריבו, כי היא לא אשתי ואנוכי לא אישה. אבל במעמקים, במקום שאין העין גם של כל נביא וצופה שולטת שמה, לא אומם בכל זה הזיק האלוהי האחרון, הבוער בעומק נשמתה של האומה. הקץ מוכרח לבוא, והתכונה האלוהית הפנימית תתעורר מתרדמתה, מתרדמתה הארוכה, אחרי כלות כוחן המעושה של הנטיות ילידות הדחיפות או הדחיפות החיצוניות שהן בלתי טבעיות לישראל. והיה ביום ההוא נאום השם, תקראי אישי, תקראי אישי ולא תקראי אישי ולא תקראי להיות בעלי. והסרותי את שמות הבעלים מפיה ולא יזכרו עוד בשמה, וקראתי להם ברית ביום ההוא עם חיית השדה ועם עוף השמיים. ורמס האדמה וקשת וחרב ומלחמה ישבור מן הארץ, וישכבתים לבטח. והרסתיך לי לעולם, והרסתיך לי בצדק ובמשפט, בחסד ורחמים, והרסתיך לי באמונה, וידעת את השם. הייתי רוצה דווקא להתחיל מהסוף. למה הרב מזכיר את הפסוקים בנביא, את הפסוקים האלה, כשהפסוק האחרון הוא והרסתיך לי לעולם? הייתי רוצה להתחיל בשאלה. אנחנו יודעים שמדין דאורייתא ישנם שני, נקרא לזה מעמדים קנייניים, שהם גם שני שלבים בקשר שבין איש לאישה על פי התורה. מדין דאורייתא יש גדר שנקרא אירוסין, מה שקוראים היום קידושין, והרסתיך לי לעולם. מה הגדר הדיני הקנייני? איש אומר לאישה, הרי את מקודשת לי בשווה כסף טבעת זו, ואז האישה הזאת היא בחינת, לא בחינת, היא אשת איש, נפקא מינה, שאם היא רוצה לצאת למישהו אחר היא צריכה גט, נפקא מינה, אחרי שחז ושלום היא מישהו אחר, היא זונת אחת בעלה. אם כן, לאחר שאדם הרס או הרס אישה, יש לה גדר של אשת איש, אבל מדין תורה, שנה שלמה היא הייתה עדיין גרה בבית אביה, כדי שבעלה יוכל להתארגן להכין את החתונה, מה שנקרא סעודת החתונה. ואחרי שנה, רק לאחר שנה, כשהיא הייתה נמצאת בבית הוריה, הייתה מגיעה אל הסעודה הזאת, ואז היה הבעל מכניסה לביתו. אם כן, יש גדר שנקרא קידושין, ירוסין בלשון התורה, ויש גדר שנקרא מכניסה לביתו. היום אנחנו עושים את הכל ביחד. נכון? הירוסין זה מעשה הקידושין, מכניסה לביתו, מחלוקת, אם זאת החופה, דיינו הטלית, מעל החתן והכלה, או חדר האיחוד, או דעות אחרות. בכל אופן, מדין דאורייתא יש שני שלבים. יש שלב שבו האישה מבחינה דינית יש את איש לכל דבר, אבל היא עדיין גרה בבית ההורים שלה. ויש שלב שני שהוא מכניסה לביתו, אז הם מתחילים לנהל חיי אישות של איש ואישה, חיים נורמלי. אם כן, אם זה נכון מה שאמרנו עכשיו וזה נכון, אז לכאורה תמוע מה שאומר הנביא, והרסתיך לי לעולם. האירוסין הם לא לעולם. בואו נסביר ברמה הכי פשוטה, מבחינת זמן. כמה זמן אישה מאורסת לבעלה? שנה. אם כן, מה זאת אומרת והרסתיך לי לעולם? האירוסין אינם לעולם. אלא ברור שמה שהפסוק הזה בא לומר, זה לא ממד של זמן. דהיינו, זה לא עניין כמותי. האם האירוסין האלה יהיו 100 שנה, יהיו לעולם. אלא כנראה שהלעולם הזה כאן הוא לעולם איכותי. הוא לעולם שהוא תכונה. כלומר, כנראה שיש איזשהו צד בשלב של האירוסין, שיש את איש לכל דבר, אבל עדיין חי בבית הוריה, שכנראה, לא רוצה להגיד, איננו קיים לאחר שמכניסה לביתו, אבל כנראה הערך הזה של וירסתיך לי לעולם, הערך הזה יכול חס ושלום קצת לחות מלשון כהה. אז כדי להסביר את זה, נקפוץ רגע לעולת ראייה, שלפי חלק מהמנהגים נוהגים להגיד את הפסוק הזה, וירסתיך לי לעולם, לאחר הנחת תפילין, וכאן יש פירוש של הרב, קטע קצר על וירסתיך לי לעולם, גם המשך בצדק ומשפט, חסד רחמים, באמונה וידעת את השם. אבל אני רוצה להתמקד רק בוירסתיך לי לעולם. כלומר, איזה תכונה עולמית יש באירוסין שאיננה קיימת בנישואין? איזה תכונה עולמית יש בשלב הראשון שהוא אישה והיא אשתו, שיכולה ללכת לאיבוד או לכאות קצת, לכאות מלשון כהה, כפה יאי, כשהוא מכניסה לביתו והיא כבר נשואה. אז נקרא בעולת ראייה חלק א', עמוד למד אי. וירסתיך לי לעולם. אולי עוד שאלה יותר עמוקה מהקושייה הזאת. כלומר, לפי השאלה כרגע, המילה לעולם היא קשה לנו מצד הזמן. נכון שלכאורה האירוסין זה שנה ולא לעולם. אבל אולי שאלה יותר עמוקה. הרי כל זמן שהם לא חיים ביחד, לא חיים כנשואים, אז הם לא מקיימים חיים אמיתיים בין איש לאישה. בסדר, אז היא יש את איש, והוא בעלה, ומבחינה דינית, קניינית, יש נפקמינות מעשיות, אבל תכלס, הם לא חיים ביחד. כבר ברור שערך החיים הזוגיים המשפחתיים מופיע בצורתו האמיתית הרבה יותר לאחר הניסויים. אם כן, האירוסין, התקופה שבה הזוג מאורס מדין דאורייתא, התקופה הזאת לא יכולה להופיע את כל החיים של חיי הנישואין האמיתיים. אז זה לא לעולם לא בצד של הזמן, וזה לא לעולם גם לכאורה לא בצד של האיכות, כי איכות החיים המשפחתיים היא תופיע רק אחרי הנישואין, רק אחרי שיחיו חיי אישות בבית. אלה שתי השאלות שעומדות כאן על המילה לעולם. אומר הרב, כל כך חשוב לכל אדם נשוי, בטח לקשר שבינינו לבין חיבונו של עולם, ודאי בהקשר לפסקה שבה אנחנו עוסקים עכשיו. אומר הרב, ורסתיך לי לעולם, אף על פי שהנישואים הם יותר נערכים בדבקות מהאירוסים. ברור שהדבקות, הדבק בין איש לאשתו בזמן הנישואים, בשלב הנישואים, הוא הרבה יותר מאשר הדבק, הקשר, מאשר בשלב האירוסים. זה ברור כמו שאמרנו. בשלב האירוסים הוא בביתו, בבית הוריו, בבית הוריה. בשלב הנישואים הם חיים ביחד כמשפחה נורמלית. אז אף על פי שהנישואים הם יותר נערכים מלשון ערך וחשיבות, הם יותר נערכים בדבקות מהאירוסים, כלומר הדבק שבינו לבינה הוא ודאי הרבה יותר גדול ואמיתי בשלב הנישואים מאשר בשלב האירוסים, מכל מקום, יש מעלה באירוסים. יש מדרגה מאוד מיוחדת בשלב האירוסים, שלא, אני לא רוצה להגיד שהוא לא מופיע בשלב הנישואים, אבל הוא יכול קצת להיחלש בנישואין. מה? עכשיו נקרא איזשהו משפט ארוך, או שני משפטים ארוכים. מכל מקום, יש מעלה באירוסין שהם מביעים, האירוסין, את היסוד החוקי האצילי שבדבקות האלוהית, שמתוך מעלתו אין בו התפסה לחיקוי חומרי כלל. ודווקא החוק העליון הזה הוא שאיננו מקבל שום שינוי, כי איננו תלוי בשום יחס, עלול להשתנות. כי אם הוא עומד בעצם צביון החוק, שאי אפשר כלל לצייר אופן אחר. סיכום. וזאת הדבקות השכלית, הבאה מצד ההכרה שבהתגלותה פעם אחת בעצם בהירותה, איננה עלולה לקבל שום שינוי כלל, ונמצא שהיא קיימת לעולם. ורסתיך לי לעולם. בואו נגיד את זה במילים הכי פשוטות שאפשר להסביר את זה. הרי כשזוג חי ביחד, משפחה, חיה ביחד, ברוך השם. הרי החיים ביחד מכריחים את המשפחה להתעסק עם המון דברים. בואו נתחיל בדבר הכי פשוט, פרנסה. כלומר, הקשר המהותי, הפנימי, בין בני הזוג, שהופיע לפני היותם חיים תחת קורת גג אחת והם מנהלים משפחה, אפילו ברובד הכלכלי, ולא נדבר אפילו רק על זה, הערך, הקשר, הדבקות של האירוסין, שהיא דבקות אוטופית, רעיונית, ואנחנו היינו אומרים נשמתית, הקשר הזה יש בו צד הרבה יותר פנימי מאשר כשהחיים מופיעים ביומיום שלהם. אחת הבעיות הכי קשות של בני זוג, אני אומר את זה במילים של עיתון, לאן נעלמה האהבה? למה הסכנה, מה שקוראים היום ארוסין, לא משהו, לא מדין דאורייתא, למה הסכנה בין ההחלטה להתחתן, לבין התקופה, סליחה, בין ההחלטה להתחתן, אני נקראת היום ארוסין, כשמודים להורים ועושים אולי איזושהי מסיבה או משהו כזה, או תנאים או משהו כזה, לבין החתונה, למה התקופה הזאת היא כל כך מסוכנת, היא כל כך קשה, היא כל כך מסובכת? כי פתאום אתה יורד מהקשר הפלטוני של אהבה, ואיזה מין אחידות, ואם באים מהמקום הרוחני האלוקי, אז איזה מין שכינה ביניהם, פתאום זה יורד לרמת הפרטים. צריך לקנות מקרר, צריך צלם, והצלם תפוס, והיא אוהבת את השמלה הזאת. ואני אוהב את המקרר ההוא. והדירה הזאת כן מוצאת חן בעיניי, לא מוצאת חן בעיניה. פתאום זה יורד לפרטים. כשזה יורד אל הפרטים המעשיים, פתאום חס ושלום יכול להיווצר מצב שהקשר הרוחני הזה הולך ונאבד. הולך וקהה. לכן באמת, אחת הדרכות המעשיות לזוג בין שלב האירוסין של היום לשלב הנישואין, זה פעם בשבוע להיפגש פגישה, לפחות פעם בשבוע להיפגש פגישה פלטונית. פגישה כמו פעם. כלומר, לא פגישה שהיא פגישה, נקרא לזה של סידורים, אלא היא פגישה של עצם הקשר. לכן אומר הרב, אני חוזר עכשיו למילים של הרב, כל אדם נשוי יודע את זה מצוין, שההכרחים של החיים, הצרכים של החיים, הביטויים המעשיים של החיים יכולים חס ושלום ליצור מצב של התרחקות לפעמים נוראה מעצם הקשר הזוגי, החוקי, הרוחני, הנפשי, הנשמתי, העליון הזה. ואני קורא את לשון הרב עכשיו. מכל מקום, אף על פי שהנישואים הם יותר נערכים בדבקות מהאירוסין, מכל מקום יש מעלה באירוסין, שהם מביעים האירוסין את היסוד החוקי האצילי שבדבקות האלוהית. הרי בעולם הנשמות כתוב בגמרא, בעולם הנשמות הזכר ונקרא נשמה אחת. בשלב הזה לפני הנישואים, כשעדיין היא בביתה, בבית הוריה והוא בביתו, למרות שכבר יש את איש, בשלב הזה הם עדיין בקשר האפלטוני, הם לא חיים חיים ממשיים. אין חיי אישות, אין פרנסה, אין ילדים, אין משכנתה, אין את כל זה. אז מצד אחד אתה יכול לומר, זה לא חיים מלאים. כי באמת ברובד המעשי זה לא חיים מלאים. מצד שני, דווקא בשלב הזה, מופיעים החיים שביניהם, הקשר שביניהם, בעומק הקשר שלו, בעומק החוק שבו, בעומק היחס האמיתי שבו, מה שאחר כך יכול חס ושלום ללכת ולכעות. לכן יש מעלה באירוסין שמביאים את היסוד החוקי האצילי שבדבקות האלוהית, שמתוך מעלתו של היסוד החוקי הזה, אין בו הדפסה לחיקוי חומרי כלל. אין לזה ביטויים חומריים. כמו חיי אישות, כמו פרנסה. אין. דרך אגב, מי שזוכר כשדיברנו בנציב שבוע שעבר, למה שלושת הזמנים, שניים מהתורה, אחד מאונקלוס, נקראים עצרת, דהיינו שמיני של סוכות, שביעי של פסח וחג השבועות לפי אונקלוס, למה הם נקראים עצרת? אז ראינו כמה מדרגות בהבנת המושג עצרת, ראינו שההבנה יותר עמוקה היא, שאנחנו עוצרים את עצמנו בשלושת הימים האלה, אפילו מלקיים מצוות. אין מצוות מיוחדות בשמיני של סוכות. בניגוד לשבעה ימים הראשונים, ארבעת המינים, ישבת בסוכה וכו'. אין מצוות מיוחדות בשביעי של פסח. בניגוד לראשון של פסח, אכילת מצה, מרור, קורבן פסח בזמן המדרש וכו'. חג השבועות, גם אין מצווה ספציפית לחג השבועות. אומר השם משמואל, כשיש מצוות מעשיות, אפילו מצוות מעשיות, לא רק פעולות חומריות מעשיות, אפילו מצוות, פעולות אלוהיות מעשיות, יש סכנה שהקשר הפנימי, הדבקות האלוהית, עולם המחשבה, עולם הנשמה, יוכל חס ושלום ללכת קצת לאיבוד, כי אתה עסוק עכשיו בפעולות. לכן הימים האלה הם הימים שאתה עוצר את עצמך לא רק ממלאכה, ולא רק נפגש עם איזה קודש, אלא עוצר את עצמך אפילו ממצוות קודשיות. כי דווקא המעצור הזה, העצירה הזאת, היא יכולה ליצור את הקשר היותר פנימי בינינו לבין חיבונו של עולם. אותו דבר פה. שלב האירוסין הוא שלב של עצרת. אחר כך שזה מגיע לנישואים, הייתי אומר את זה במילים קצת יותר של בית מדרשנו. שלב האירוסין הוא שלב הסגולה. שלב הנישואין הוא שלב הבחירה. והבחירה הרבה פעמים יכולה לקעקע את הסגולה. לא לקעקע לגמרי, אבל כמו שנראה תכף במילים שלנו במהלך הידיעות, יכולה חס ושלום להיראות לנו כאילו אין סגולה יותר. אז בואו רק נקרא את זה שוב ונחזור אלינו. אף על פי שהנישואים הם יותר נערכים בדבקות מהירוסין, מכל מקום יש מעלה בירוסין. דרך אגב, מי שרוצה דבר תורה לירוסין, הנה יש לו פה מוכן. למרות שכולם מכירים את זה, אז חבל לחזור על דברים ידועים. אף על פי שהנישואים הם יותר נערכים בדבקות מהירוסין, מכל מקום יש מעלה בירוסין, שהם מביעים את היסוד החוקי האצילי שבדבקות האלוהית, שמתוך מעלתו אין בו הדפסה לחיקוי חומרי כלל, אין ביטויים חומריים. ודווקא החוק העליון הזה, עצם הקשר, מהות הקשר, פנימיות הקשר, הנפש שבקשר, השכל שבקשר, הנשמה שבקשר, ולא המעשים שבקשר, דווקא זה, ודווקא החוק העליון הזה, הוא שאיננו מקבל שום שינוי. אני תמיד נבהל מזוגות שבאים לבשר שהם החליטו להתחתן, כשהתשובה לשאלה, מה עשיתם עד היום, היא, היו לנו שיחות מרוממות מאוד, בעניינים אידיאליים על תיקון העולם, בלובים של בתי מלון וקלה בספסלים בכל מיני מקומות. אז אני שואל שאלה קצת מוקצנת, הספקתם לריב כבר? אם לא הספקתם לריב, אין מה לדבר. סיבוב שני, עד שתריבו. מה זה לריב? לריב זה לא לריב. לריב, הספקתם כבר לא להסכים על משהו? הספקתם להתווכח על משהו? ולא סתם על משהו חיצוני, האם קונים ארטיק קרח או ארטיק בננה. על משהו מהותי! משהו עקרוני, שקשור למידות, שקשור לשיעות, שקשור לכיוון בחיים, למטרות החיים, לחינוך ילדים, למגמת הבית הזה. על משהו עקרוני, הספקתם כבר לא להסכים? אם התשובה היא לא, ילדותי. זה עוד בוסר הקשר הזה. זה לא אמיתי. לפעמים אתה שומע דברים מזעזעים. לפעמים זה בין האירוסין החתונה, לפעמים זה לצערנו הרב אחרי החתונה. אני לא הכרתי את אשתי כשהתחתנתי איתה. היא משהו אחר לגמרי. אז איפה היית? חלמתי, אפלטוני הייתי, ריחפתי שם למעלה באיזשהו מקום. מה, ולא שמת לב למה שקורה פה במציאות? כשקנית מקרר, לא שמת לב איך היא הגיבה כשאתה הגבת א' ב' ולא ראית מה קרה שם? לא, הייתי כל כך מאוהב, לא שמתי לב לכלום. זה לא מצחיק, אבי. זה רציני, זה לא רק לא טוב, זה חמור. לכן, עם כל הריחופים בשמיים, שהם ריחופים חשובים, כי זה עצם הקשר, זה עצמיות הקשר. נע גם להתחבר קצת אל הארץ. ומצד שני, כשכבר מחוברים לארץ, נע לחזור אל השמיים. כן, הרב ביגון תמיד, ככה פעם אמר לי או לנו, אני לא זוכר, שכשבאים אליו זוג לשלום בית, אז הוא מבקש מהם שיביאו תמונה מהחופה. לא רק כדי להראות להם איך הם פעם אהבו אחד את השני, כשהם מסתכלים ככה ביניהם נוצצות, אחד אל השני, אלא שיחזרו לעצמיות הקשר. עצמיות הקשר זה העיניים הנוצצות. הרי פעם העיניים נצצו ממשהו, ממה הם נצצו? נו, אז למה עכשיו זה שיש בעיות של פרנסה, ואולי קצת גידול הילדים הוא, לא, הוא מורכב, ומקום מגורים הדברים לא מסתדרים, ואלף דברים של החיים שאנחנו מכירים ביום יום, למה זה מקעה את עצם הקשר? כמו שהרב וינר פוסק להלכה, ברצינות, המשפט הבא הוא להלכה, שלפחות 5 דקות ביום צריכים בני זוג להיפגש. לפחות בדרך לפח הזבל, עם עסקית זבל. 5 דקות ביום, לא סביב הילדים ולא סביב הסידורים, סביב עצמכם. נתקו, תתנתקו מהעולם עכשיו, רק אתם. אבל הוא מושך בסינה, הוא דופק על הדלת, הוא זה. אין עכשיו, אין ילדים. אתם. לא מאוד חשוב. וכאן על המשפחה, ההורים וילדים, ביחס לחברה הכוללת. ומעגלים מעגלים, וקנה לאדם ביחס לעצמו. גם הוא צריך זמן לעצמו כשאשתו במרכאות לא בתמונה, וגם היא צריך זמן לעצמה כשבעלה לא בתמונה. זה בכל מעגלי החיים. גם ישראל ביחס לעמים, והאנושות ביחס לכל ההוויה, וההוויה ביחס לכל העולמות. זה בכל המדרגות העיקרון הזה הוא נכון. לכן רק נסיים את החלק הזה. ודווקא החוק העליון הזה של תקופת האירוסין, שלב האירוסין, הוא שאיננו מקבל שום שינוי, כי איננו תלוי בשום יחס. העלול להשתנות, אין פה שינויים, כאן מדובר על העצמיות, כאן מדובר על המהות, כאן מדובר על הפנימיות, כאן מדובר על הסגולה, שלא תשתנה. כל השינויים זה מבחוץ. כי אם הוא עומד בעצם צביון החוק, היחס, שאי אפשר כלל לצייר אופן אחר. וזאת הדבקות השכלית והנשמתית והנפשית וכו', הבאה מצד ההכרה שבהתגלותה פעם אחת בעצם בהירותה, איננה עלולה לקבל שום שינוי כלל. זאת המהות, שהיא קיימת לעולם, ורסתיך לי לעולם. רק נחזור אלינו, נחבר אלינו במשפט אחד. אותו דבר כשעם ישראל מנסה במהלך ההיסטוריה לנתק את הקשר האלוהי עם הלאומי שבתוכו, ולהעתיק איזושהי לחלוכית דקה מאומות העולם, ונראה כלפי חוץ שחס ושלום הבחירה החיצונית המעשית של הנתק בין האלוהי ללאומי, חס ושלום כביכול כבר עזב השם את, עזב ישראל את, 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 את אלוהיו, חס ושלום, עדיין הנקודה הפנימית הזאת קיימת, האירוסין קיימים. רק בואו נתחבר וכבר שאלות, בואו נראה איך זה קשור אלינו. אבונות אבותינו הורידו כל כך את כנסת ישראל. ממרום גבורתה וקדושתה נעלם הקשר הזה של האירוסין, ורסתיך לי לעולם. אני מזכיר שוורסתיך לי לעולם זה הקדוש ברוך הוא אומר לישראל. שהקשר שלנו איתו זה אירוסין, זה לא נישואין. נתרחקה האידאה הלאומית בריחוק קיצוני מהאידאה האלוהית, ומבול הקלקולים שטף הצוואר. תראו מה כתוב. כל אין בשר לא יכלה כבר להכיר כלל את הרושם הנשאר מהשפעתה של האידאה האלוהית על התכונה הלאומית. זה כמו אותו יועד זוגי שאומר לאותו זוג, תגיד, פעם אהבתם? תראו איך אתם מדברים אחד על השני, איך אתם מתנהגים אחד כלפי השני. כי בכל חס ושלום, איזה מין קריאה מוחלטת, מהותית מוחלטת. עד כדי כך שהגענו לייאוש, הייאוש אמר הזה הוליד בלב נביא את הרעיון האיום והדוקר של האווירים באומה אחרת. גט. אומר הרב, אבל במעמקים, במקום שאין העין אפילו של נביא, אפילו הושע הנביא, גם של כל נביא וצופה שולטת שמה, לא אומם בכל זה הזיק האלוהי האחרון הבוער בעומק נשמתה של האומה. הזיק הזה קיים. סגולת ישראל חיה וקיימת. קדושת ישראל לא זזה ולא תזוז. זאת האומה לא תהיה מוחלפת. ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא. טוב, תכף נמשיך את זה עוד טיפה. בבקשה.
הרב אמר שהאירוסין זה הסגולה והנישואין זה הבחירה.
הנישואין זה הבחירה שבסגולה. נכון. מה לא הבנת? תגיד, אתה זוכר את הפגישה הראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, חמישית, שישית, שביעית, שמינית שלך ושל אשתך? בטח זה היה משהו, אה? זה היה משהו.
עדיין,
ברוך השם. אבל זה היה משהו, נכון? כן. היום, המשהו הזה, הוא לובש גם לבושים קצת מעשיים. נכון? פרנסה, מגורים, דברים כאלה. על זה אנחנו מדברים. מה אתה שואל? אני רואה שלא עניתי לך.
לא,
מה אתה שואל?
במה זה מתבטא הסגולה? בזה שאנחנו עושים, במה זה מתבטא?
עוד פעם, הסגולה ברמה האנושית זה שנעים לנו ביחד וכיף לנו ביחד ואנחנו אוהבים אחד את השני. ברמה הנשמתית, שיש כאן איזה רושם פנימי מעולם הנשמות שהוא אומר לנו, זה זה, הרי כמו שאנחנו כל הזמן אומרים, אם זוג יכול להסביר למה התחתנו אחד עם השני, יש כאן בעיה. כי כל ההסברים, השכליים, מידותיים, מוסרים, נפשיים, כיוון חיים וכו', כל זה, היית יכול להגיד על עוד מאה אחרות, והיית יכולה להגיד על מאה אחרים. אז למה דווקא איתה ודווקא איתך? יש משהו פנימי שאי אפשר להסביר אותו. זה נקרא בגמרא רושם נשמתי. יש איזה רושם מעולם הנשמות. זה מה שכאן הרב אומר, לא אומם הזיק האלוהי האחרון. הבוער בעומק נשמתה של האומה. יש איזה זיק אלוהי. זה מזכיר לי קצת כשהגענו ברוך השם להר הבית וחיילי הצנחנים ככה התרפקו על אבני הכותל והר הבית וכו', אז פרצו בבכי. מאיפה זה הגיע? על מה בכו? אז בספר התקופה הגדולה הוא מביא שם ליקוט בסוף שנקרא שיחו בכל נפלאותיו. כל מיני מאמרים, ביטויים ש... אמרו חיילים, עיתונאים, פוליטיקאים, מנהיגי עמים וכולי, על, על, על מה שפרט שם מול הרבית אצל חיילנו. אז אתה שומע, אז אחד התיאורים זה קריין כל ישראל שמתאר את מה שהוא רואה. אז הוא אומר, משהו שוטף שם, משהו זה שם בנפש פנימה. אין אלה אלא אותם בנים נכדים של אותם עגולים שהוגלו מירושלים כשהיא עלתה בלהבות בזמן חורבן המקדש וכולי. מה זה? מאיפה זה? הנה, הזיק הנשמתי האחרון, כמו שהרב כותב. הזיק האלוהי האחרון בוער בעומק נשמתה של האומה. עניתי לך או לא? מה לא? אתה רוצה מילים לדברים שאין להם מילים.
לא, בסדר, אבל עכשיו, איך זה מגיע אלינו?
איך זה מגיע אלינו? נן לתרגם. איך אני בתור למקולת עם אשתי זוכר את הקשר ההוא? חי את הקשר ההוא?
איך זה מגיע פה, לארץ ישראל?
לפסקה שלנו, שהאידאה האלוהית, עם ישראל חוזר לארץ ישראל, שוכח את האידאה האלוהית שלו. עד כדי כך, שחז ושלום, וזה כאן עדיין עוד לפני ההגעה לארץ ישראל, בגלות, שכחנו את אלוהינו בלאומיותנו. ועד כדי כך שכלפי חוץ אנחנו נראים חז ושלום ככל הגויים בית ישראל. יהיה אדם בביתך ואדם בצאתך. זהו. אבל הקשר, הזיק הפנימי הזה חי וקיים.
זה
אירוסים? זה עוצמת הקשר המהותי שנקראת אירוסים. שנקרא אירוסים. כן רבי. נכון. אותו דבר. כלומר, אחד הביטויים המעשיים החשובים ביותר בין איש לאשתו זה קשר פיזי, קשר מיני. כך גם הוא סידר את העולם. והקשר הזה אמור להיות קשר חשוב מאוד, בריא מאוד ומקדם מאוד וכו' וכו'. יש הרבה מה לדבר, זה לא כרגע המקום והזמן. אבל הקשר הפיזי בין איש לאשתו הוא דבר חשוב ביותר. ביותר, על פי דעתה של תורה, חשוב ביותר. לא מתמכרים לזה, אבל זה קשר חשוב מאוד מאוד. אבל, כמו כל כוחות החיים החומריים, היות ואנחנו עסוקים בכוחות חומריים, אז יש השפעה לכוחות החומריים, לצד החומרי שבכוחות החומריים האלה. לכן, בזמן שבעל ואשתו אסורים, אז חוזרים באיזושהי מידה לקשר הפלטוני שביניהם. הריחוק החומרי הזה, למרות שהוא לא כמו באירוסים, כן? אבל הריחוק החומרי היחסי בעניינים של מגע בינו לבינה, הריחוק הזה מעצים את נקודת המהות של הקשר. ולכן אומרת הגמרא, למה אמרה תורה, תהיה אישה אסורה לבעלה שבעה, כדי שתהיה חביבה עליו כביום כניסתה לחופה. כמו שביום כניסתה לחופה, הקשר היה קשר המהות, בלי שהוא עדיין התלבש בלבושים חומריים, שמצד אחד היה כאן חיסרון, כי זה עדיין לא חיים מלאים, מצד שני היה כאן יתרון גדול, כי זה עצם הקשר, מהות הקשר. כך, הקדוש ברוך הוא עשה חסד עם, 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 עם ישראל, והרחיק את הבעל מאשתו ואת אשתו מבעלה, יותר משבעה ימים, נגיד, בין שבוע וחצי לשבועיים, נקווה שלא יותר, כדי שהקשר הזה יהיה קשר מהותי בתוך הקשר הטבעי. עכשיו, את זה זוגות צעירים לא מבינים. שזוגות צעירים בשנה, שנתיים, שלוש הראשונים, נאסרים על עצמם, דיינו, פתאום תקופה שהם אסורים, זה יכול לבלבל אותם לגמרי, לטשטש אותם, לזעזע אותם. זה נורא, זה תקופה קשה מאוד, התקופה של השנה, שנתיים, שלוש הראשונות. בטח באותו ליל חופה שאסורים ופתאום מותרים ופתאום אסורים. זה נורא. וצריך לזה הדרכות נפשיות, רוחניות, איך מתמודדים עם המעברים האלה. זה דברים שצריכים לדבר לפני החתונה או אחרי החתונה. אבל לאחר שהזוג ברוך השם מתבגר, וכבר באמת החיים, נקרא לזה, פעילים בצורה הנכונה שלהם, אז הם יכולים לזהות איך דווקא הנתק הפיזי הוא הבריאות של הקשר. הוא מה שמעצים את הקשר, הוא מה שנותן רצף והתמדה בקשר, ולא נמאס חס ושלום, אלא רק הולך ומתעצם. פעם הייתי בשיעור לפני שנים רבות, אולי כבר 15, 17, 18 שנה, לא זוכר, עם איזה קבוצה שהם נקראים דתיים, אבל לא בדיוק, נגיד ככה. ודיברנו על טהרת המשפחה. באמצע מפסיק אותי אחד, שלא נראה לי צדיק מדי, נגיד את זה ככה, בעדינות, כן? והוא אומר, אני, סליחה, כבוד הרב, אתה חייב עכשיו להפסיק לדבר, אני רוצה לספר משהו. התחיל לספר לעצמו מול קהל, שהדבר שהכי בונה את הזוגיות ביניהם, זה שמירת טהרת המשפחה. התחיל לתת שם הרצאה, רבע שעה, אחרי מה שהוא דיבר, אמרתי, נגמר, השיעור נגמר, אין מה להגיד יותר. לכן, למה אמרה תורה, תהיה אישה אסורה על בעלה שבעה, כדי שתהיה חביבה עליו כביום כניסתה לחופה. כדי להחזיר את קשר האירוסין באיזושהי מידה בתוך הקשר של הנישואין. לכן זה ידוע שכשאישה בהיריון או בתקופת הנקה, יכולים להיות מתיחויות לא פשוטות בין אישה לבעלה. דווקא בגלל שהם כל הזמן קשורים אחד לשני. לא שהם כל הזמן ביחד, אבל הם מותרים. אין את הריחוק הזה, אין את והרסיך לי לעולם. לכן מהצד הזה, תקופת ההיריון והנקה היא תקופה קצת יותר קשה, דווקא בגלל שהקשר הוא נישואים ולא כל כך אירוסים. מצד שני, תקופות גדולות התקופות האלה. חיים בעולם, הריון, לידה, הנקה וכו'. אז זה לא שחור לבן, יש פה כמה צדדים, אבל מהצד הזה יש כאן איזושהי בעיה. כן. אנחנו עדיין בגלות, לנו יש כוח את הפרק, מצב הירידה והפירוט בין הידיעות. וכמובן שזה התחיל לפני הגלות, אבל ההקצנה של זה הייתה בגלות.
הגלות דווקא, מבחינת התכונה, הידיעה האלוהית כן לברך.
נכון, אבל מצד שני היו הרבה המרצים, הייתה הרבה חילוניות. הנה בוא ניקח את הגלות, אפילו את הגלות שלנו. כל זה לפני, עוד פעם, פירוד הירידה, המצב הירידה והפירוד בין הידעות התחיל לפני והמשיך בגלות. המצב בגלות זה בעצם התוצאה של, של, של כל העסק הזה. אפשר לראות גם בסוף הגלות שלנו, הגלות האחרונה. הציבור בישראל נחלק באופן כללי לשני זרמים מרכזיים, להבדיל. זרם אחד נקרא חרדי, קודש, קודש, קודש. זרם שני נקרא חילוני, להבדיל אלף אלפי הבדלות, מתבולל, חול, חול, חול. וזה מין הקצנה. באמצע עומד הזרם שמנסה לקחת, לחבר את שני הכוחות, כי שני הכוחות צריכים להתחבר ביחד. גם כוחות החיים הטבעיים הנקראים חול, וגם הכוח הקודשי המניע את הכל הנקרא קודש, וזה דיברנו בעריכות פה בהתחלה. אבל אתה רואה, גם היום חדרנו לארצנו, והנה יש שתי אידאות מרכזיות בעם ישראל. יש אידאה לאומית שלא רואה את עצמה כקשורה אל הקודש. באופן מהותי, לא מהותי, באופן ממשי ומעשי מחייב. ויש זרם של האידאה האלוהית שהוא לא רואה את עצמו שותף אל המהלך הטבעי. באופן מהותי אני מדבר, כן. ובתווך, ברוך השם, עומדים אנשים, כיוון חיים, שאומר רגע, שני אלה ביחד. זה האידאה, כן.
אבל שלב הגלות זה כאילו שלב
הנישואין? שלב, אתה אומר דבר מאוד מאוד יפה, נטי אומר הפוך. שלב הגלות זה דווקא שלב הירוסין. מאוד מעניין, מאוד מעניין מה שאתה עכשיו אומר. שלב הגלות זה שלב הירוסין. כשעם ישראל מגיע לארץ ישראל, אז הוא יכול, אז זה שלב הנישואין. אנחנו, כן, אנחנו אדם, האם האדמה, איש ואישה. וכן, הנה, אנחנו חיים ביחד. אז זאת ביוק הבעיה, שכשהאדם והאדמה נפגשים ביחד, אז הם מתחילים לטפל בבעיות, אז פתאום יש בעיות ביטחון ובעיות כלכלה ובעיות חברה. בחוץ לארץ שלב האירוסין, לכן מה צמח באירוסין? תלמוד בבלי וכו' וכו'. כלומר, אין הקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת אמות של הלכה בלבד, זה הקשר המהותי של הקדוש ברוך הוא עם ישראל, שזה יתגלה דווקא בגלות. לכן לפי החשבון הזה הגלות היא לכתחילה. יש צדדים מסוימים שהם לכתחילה מצד הגלות. הגלות היא לכתחילה בהם. כמו למשל, הקשר האירוסין, הקשר הפנימי בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. שלא לובש לבושים מעשיים. כשזה לובש לבושים מעשיים, אז יכול להתפרש אצלנו כלבוש מעשי וזהו. וכאן הבעיה. לכן ההתחלנות היא מופיעה דווקא בארץ ישראל ולא בגלות. התחילה בגלות, אבל הקיצוניות שלה היא דווקא בארץ ישראל. כי פה בארץ ישראל עסוקים בענייני המעשה, כמו זוג בביתו. וכשעסוקים בענייני המעשה, אז אתה כל הזמן עסוק בלחבות שריפות ולפתור בעיות. אבל כשאתה אפלטוני, אז הכל אפלטוני. דרך אגב, זה מסביר למה אנחנו מרגישים איזה מין כמיהה כזאת, איזה מין רצון שהוא לא נכון, כן? לאיזה מין אוטופיה כזאת. אין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת אמות של הלכה בלבד. זה יוצר אצלנו איזושהי תחושה של ביטחון. אין לקדוש ברוך הוא אלא בית כנסת ובית מדרש בלבד. ולכן יש גם כיוון כזה. אז בוא ניכנס לבית הכנסת ולבית המדרש וכל מה שבחוץ לא מעניין אותנו. בדיוק. התפיסה הגלותית היא בדיוק התפיסה הזאת של הקשר של הירוסים. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה נישואין, הוא לא רוצה ירוסין. שנה אחת היא בבית הוריה, 2000 שנה היינו בגלות, הגיע הזמן שלה לחבר. לא לשכוח את הירוסין, אבל להחיות דרכו את הנישואין, אבל גם את הנישואין לא נשכוח. רצית משהו? לא. אומר אייל, אבל המצוות הן הוצאה לפועל של הסגולה, של סגולת הנשמה כנראה הוא מתכוון. אז למה לעצור? עצרת. טוב, לא נחזור לשור של יום שני בלילה לפני שבוע ויומיים, שלושה, נה להסתכל שם. בואו נחזור אלינו, מה? מה זאת אומרת? יש לי שאלה. יצא לך להיות במכון מאיר ביום או בזמן או בשיעור או במצב שאתה נמצא במשבר? נכנסת לשיעור ולא הבנת כלום. או הגעת לתפילה וכן אמרת את המילים ואין כוונה. קורה, נכון? לכולנו. זה מצב של אירוסין או נישואין? כלפי חוץ זה נישואין, אבל באמת זה אירוסין. מי אמר שאני צריך ללמוד תורה דווקא כי אני מבין? בקשר עם הקדוש ברוך הוא בלי קשר להבנה. מי אמר שאני צריך להתפלל דווקא אם אני מרגיש שהתרוממתי? אולי דווקא בגלל שלא התרוממתי, זה הקשר. כלומר, עצמיות הקשר היא לא תלויה במצב שלי. האם אני מבין, האם אני מרגיש, האם אני חש, האם אני פה, האם אני שם, אני מרוצה, אני לא מרוצה. מי בכלל אני שיחליט על פי המצב רוח שלי מה הקשר שלי עם אלוהים? הקשר שלי הוא קבוע, הוא מוחלט. לכן דווקא המצבים האלה שבהם אני לא מבין ובהם אני לא מרגיש, הם המצבים הכי חשובים. כי זה המצב של האירוסין. מה? של האירוסין. הניסויים זה כבר אני שותף בזה. אני מבין, אני מרגיש. הניסויים זה כבר הביטוי של האירוסין בתוך הניסויים. אבל עוד פעם, כשאתה ואני מבינים את הלימוד, אז אנחנו משתפים את עצמנו. אז יש פה יתרון שאנחנו שותפים, יש כאן חיסרון שאנחנו שותפים, שזה במדרגה שלנו. אז אנחנו לא אומרים שצריך לא להבין ולא להרגיש. ברור שצריך להבין ולהרגיש, המטרה היא ניסויים. אבל לא להתבלבל, כשלפעמים יש תקופות של אירוסים. איך הייתה שבת? נפלא. איך הייתה שבת? על הפנים. מה זה? זה לא תשובה. שבת היא תמיד נפלא. אירוסים. זה שלפעמים הרגשתי התרוממות ולפעמים פחות, זה זניח. זה לא נקודה. אני צריך לעבוד על זה שהאירוסים תמיד יופיעו בניסויים. זה נכון. אבל הקשר שלי עם, עם ריבונו של עולם, עם עם ישראל, עם התורה, עם ארץ ישראל, הוא לא מתחיל עם מה אני מרגיש ומה אני חושב. מה זה קשור?
ארץ ישראל צריכה להרגיש את זה.
אנחנו צריכים לבטא את זה בפועל, אבל זה לא מתחיל מהביטוי בפועל. אתם זוכרים שדיברנו בבינה נמונה, מי שזוכר?
יש פה טוש באיזשהו מקום?
כן. דיברנו שכשהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו את ארץ ישראל, אז הוא הבטיח לו שתי הבטחות. או יותר נכון, אמר לו שתי אמירות. אמירה ראשונה, סנה עיניך וראה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך את ננה, ולזרעך עד עולם. דבר שני, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך את ננה. שואלים כולם, למה אברהם אבינו היה צריך לעשות שתי פעולות ביחס לארץ ישראל, גם ראייה וגם הליכה? ב', למה לגבי פעולת הראייה נאמר לזרעך עד עולם ונוסף ללך? מה שאין כן לגבי ההליכה נאמר רק לך. לאן נעלמו המילים לזרעך עד עולם? שואל המשך חוכמה השתה שלו תהיה. תשובה, אומר המשך חוכמה כלי יקר, יש שתי רמות של קשר עם ארץ ישראל. יש קשר מהותי פנימי, חינת ראייה, כמו שרבנו רואה את ארץ ישראל, גם אם אנחנו לא מבטאים אותו בפועל. וכשאברהם אבינו ראה את ארץ ישראל, אז נוצר הקשר המוחלט, המהותי, האירוסין, הקשר האפלטוני, הקשר המהותי עם ארץ ישראל. אבל מצד שני, אנחנו חייבים לממש את זה בפועל. לכן קום, יתהלך בארץ. לא מספיק רק ראייה, צריך לממש גם בהליכה. בחירה, נישואין, לא רק אירוסין. אבל הקשר הזה שלנו עם ארצנו ברמת ההליכה, יהיו תקופות היסטוריות שלא נלך פה. אבל זה לא מבטל כי הוא זה את קניין הראייה. לכן קניין הראייה הוא קשר האירוסין. קניין ההליכה הוא קשר הנישואין. לכן הראייה של אברהם אבינו את הארץ יצרה את הקשר המוחלט, המהותי בינו לבין ארץ ישראל. ההליכה זה כבר הביטוי בפועל. אנחנו מחויבים ללכת אחרי שרואים, אבל גם אם לא הולכים, אנחנו עדיין רואים. אותו דבר ביחס לעם ישראל, ישראל שחטא, אותו דבר ביחס לתורה. אותו עיקרון בדיוק.
זה שאתה מעלה את הדת האירוסין מעל הניסויים.
זה לא אני, זה הנביא אומר, אז תכלי לעולם. רגע, יש לי שאלה. אני אמרתי משהו מעצמי מתחילת הלימוד הזה. פשוט קראנו, ואז תכלי לעולם. זה מה שכתוב. מה זאת אומרת אני מעלה? הנביא מעלה. ואז תכלי לעולם.
קום יתהלך בארץ, זאת
אומרת, הקום יתהלך בארץ הזה, הוא מתחיל רק, הוא מגיע רק אחרי הראייה. אם לא יהיה סנה עיניך וראה, אין קום יתהלך בארץ.
הראייה זה החוזה, זה המצא התנאים.
הראייה זה המהות. ההליכה היא הביטוי. בוא נאמר את זה בצורה אחרת, וזה מה שאתה מתכוון. המעשה שאנחנו עושים בחיים, הוא הלבוש, הוא הביטוי לרעיון, למהות. מי שיושב פה עכשיו בכיתה זה לא הגוף שלך, או הפה שמדבר. מי שיושב עכשיו בשיעור זה המחשבה שלך, זה הרצון שלך, זה הנשמה שלך, שהגיע למסקנה שצריך לשבת כאן עכשיו. זה מתלבש ברוך השם בזה ש80 קילו יושבים על כיסא, נפלא מאוד. אבל זה לא מתחיל מ80 קילו על כיסא, זה מתחיל במקום אחר לגמרי. השם בחוכמה יסד ארץ. הארציות, החומריות, היא מתחילה מהחוכמה. לכן מהו הדבר המהותי באמת? החוכמה. הבניין הגדול שאנחנו נמצאים בו עכשיו, הוא לבוש. בעצם הבניין הזה באמת זה מחשבת האדריכל. זה לא המבנה, זה לא הלבנים והברזל והצבע וכו'. אני מסכים איתך שלא יעלה על הדעת שאנחנו אומרים, סנה עונך אורה, כי בשביל סנה עונך אורה אפשר להישאר בעולם הנשמות, הנשמה רואה. לכן ברור שצריך ליצור קשר מוחלט, התאמה מוחלטת בין ראייה להליכה. ההליכה צריכה לממש את הראייה. אבל גם במצבים שלא תלויים בנו, מה שתלוי בנו אנחנו הולכים. אבל במצבים שלא תלויים בנו, אם אנחנו לא מסוגלים ללכת, יש קשר של ראייה. אנחנו עדיין לא יושבים בדמשק, אבל עתידה ירושלים יגיע דמשק, אם כן הקשר שלנו עם דמשק הוא ארץ ישראל. כרגע יש לנו בעיה לגור שם, מה נעשה? כן.
בעקדה,
הקדוש ברוך
הוא
אומר,
כי אתה ידעתי, אחרי שהוא הלך
והגיש את בנו,
והוא בא
לשחות,
הוא אומר, כי אתה ידעתי, וכי
הקדוש ברוך הוא לא ידע מתחתים. תסתכל לעולת ראייה, ואנחנו מתבזרים. עולת ראייה על העקדה, גם חלק א'. מה זה כי אתה ידעתי, וכי לפני כן לא ידע? בסדר, שאלה שכולם שואלים.
המעשה הוא?
שאלה שכולם שואלים. אלא, במשפט אחד, המעשה בעולם הזה, הוא מגלה את המהות, אבל הוא לא יוצר את המהות. הוא חושף את המהות, הוא לא יוצר את המהות. מה אמרתי עוד פעם? הוא חושף את המהות, הוא לא עושה את המהות. בבקשה.
דווקא, אם לא תראה, מה ששם אומר, שדווקא הליכה של אברהם שקיבלה את המקום לבנים.
הגמרא אומרת שהליכתו של אברהם אבינו בארץ ישראל, היא זאת שהקנתה את הכיבוש אחר כך בארץ ישראל, בלשון הגמרא, שההליכה של אברהם אבינו הייתה כדי שתהיה ארץ ישראל נוכל להיקבש לפני בניו.
זה לא
סותר בכלל. יש כיבוש ויש קשר מהותי. לכל הרווקים הלחוצים היושבים פה. ברוך השם הקדוש ברוך הוא סידר את העולם זוגות זוגות. אומנם כתוב בספרים שיש נשמות עריריות, נהיינו נשמות יחידיות, אבל ברוך השם נקווה שאנחנו לא מהם וכדומה. זה כל חשבון אלוקי. רוב מוחלט ככל, רוב ככל, של האדם ושל בני ישראל ודאי, הם נבראו זוגות זוגות. שניים, שניים באו לטבע. אם כן, גם אם כרגע יושב פה אדם רווק, ברמת הנישואים, אין קום מתהלך בארץ, יש לו ביטחון. מה הביטחון? שהוא יהיה נשוי יום אחד. ויקים משפחה. מדוע? כי הקשר שלו עם זוגתו לא מתחיל בחבר שיקיר לו אותה, אלא מתחיל בקביעה האלוהית בעולם הנשמות, עם נשמה אחת. אז הקדוש ברוך הוא יזמן את הדרכים, איך ליצור ביניהם את הקשר. לכן גם כשהוא רווק, הוא רגוע. הוא מתון, הוא יציב. הוא לא רואה, הוא במיטה מעלה התחתן, הוא במיטה מתחתה התגרש, הוא מזה. לא. יש לו ביטחון שאישיותו הזוגית תצא אל הפועל. היי, כרגע הוא בודד. הוא לא זוגי. בסדר. צריך כמובן להתאמץ. קום מתהלך בארץ, חביבי. אתה לא תשב פה ויגיע לך מהשמיים. תתחיל לעבוד. אבל גם אם היו בדרך כישלונות או הצלחות, ברור לו שהקשר של סנה עיניך וראה הוא קבוע. לכן זה לא פותר אותנו מלעשות את כל המעשים אני צריכים לעשות כדי לממש, להגשים את הרעיון בפועל, אבל זה לא מתחיל מהפעולות שלנו. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה שאני יכול להגיד את זה. גם מצבים קשים שאנחנו עם ישראל עברנו בהיסטוריה, עם ישראל הוא עם שלא מתייאש. למה? כי הוא יודע שהכל מתחיל מהמהות. אז ניקח אולי מעשה שחווינו אותו בשנים האחרונות, גירוש גוש קטיף, שהוא לא רק גירוש מחבל ארץ וזלזול בבני ישראל, אחינו וכולי. זה, 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 זה משהו עקרוני פה, כלומר זה, 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 זה שקביעה עקרונית. זה לא מטשטש לנו את הזהות, את הסגוליות, את הקדושה, ואנחנו יודעים שבסוף נחזור לשם ועם ישראל יתקן את עצמו. הכל בסוף יתוקן. אני חושב שדיברתי על זה פה לפני יומיים. ואני אזכיר את זה שוב, כי מבחינתי זה דבר עקרוני. לפני שלושה ימים, ביום שני, היה באחד העיתונים שתי תמונות. דיברתי על זה פה. תמונה אחת של אותו תמה שמרים את הידיים, ותמונה שנייה של איזה להקה מבריטניה, שרואים גם איזה את הסולן שלהם, איזה גוי אחד, עם איזה מכנסי, לא יודע איך קוראים לזה, וחצי עליון חשוף לגמרי, קעקועים, גם מרים את הידיים. אז אתה מסתכל על שתי התמונות האלה, וכמובן מי שנמצא שם באצטדיון, 50 אלף בני ישראל, יש הבדל בין שתי התמונות האלה. בואו נתמקד רגע בלהקה הזאת, כמו שקראנו לה, טיפש מאוד. מה זה אומר? אותם 50,000 איש, שכרגע רואים כביכול במוזיקה הזאת, בסמלים האלה, בתרבות, אם אפשר לקרוא את זה תרבות בכלל, בתרבות הזאת, אתה מסתכל ואתה אומר, ריבונו שלום, תראה מה אנשים סוגדים. גם הכתבה שם, הוא קרא להם 50,000 מאמינים, זה דת יותר מהאפיפיור, וכל המושגים האלה. באמת היום המוזיקה היא יכולה להיות דת, כמו שהספורט הוא דת, אומנות זה דת וכו'. כשאתה מסתכל על תמונה כזאת, אתה רואה אנשים רציניים, הרי הלהקה הזאת היא משנות ה-80 למניינם השקרי. כלומר, זה לא חבר'ה בני 15 שם באצטדיון, זה חבר'ה בני 30, אתה רואה אנשים רציניים, אתה רואה בתמונה, אנשים רציניים. אתה שואל את עצמך, ריבונו של עולם. היית יכול להגיד, חס ושלום, מעבירים באומה אחרת. 50,000 איש, ערב ל"ג בעומר, מה שמעניין אותם זה להיפגש עם איזה להקה טיפש מאוד, שאיזה מישהו גוי עומד על איזה במה חצי ערום עם קעקועים וכולם ככה. אה, מה זה? זה יכול להכניס בך ייאוש, חס ושלום, כלפי עם ישראל? לא. גם במצבים שכלפי חוץ, היינו יכולים להגיע לייאוש מר, עד כדי הרעיון האיום והדוקר של האווירים באומה אחרת? לא. ישראל אף על פי שחטא ישראל. קדושת ישראל חיה וקיימת, סגולת ישראל חיה. אבל במעמקים, במקום שאין עין, גם שכל נביא וצופה שולטת שמה, לא אומם בכל זה הזיק האלוהי האחרון. כמו כל מדורה שכל אחד מאיתנו יודע שאתה צריך לחבות את כל הגחלים, כי אם לא תחבא עד הסוף, בסוף יכול להיות שזיק אחד ידיק פה את הכל. אז אתה אחראי לחבות את הכל בלי להשאיר זיק אחד. יש זיק אחד, יש סיכוי שהכל יתעורר. אז הנה, כאן זה בצד החיובי. הזיק הזה יעורר את הכל. מי שזוכר גם בספר הכוזרי, שאנחנו כמו מתים בלי ראש ובלי לב, אבל יש זיק אחד, יש איזו לחלוחית קטנה שעדיין חיה וקיימת. אולי נקרא, חשוב. אני קורא מאמר שני פסקה לעמד. מדבר על הגלות, אם כן היום, אם כן אינכם היום כי עם גוף בלא ראש ובלא לב, אמר החבר, כן הדבר. גדולה מזאת. כן הדבר כאשר אמרת, גדולה מזאת. אף לא גוף, כי אם איברים מפוזרים, מעין העצמות היבשות, אשר ראה יחזקאל במראה. אם כן אין סיכוי. אולם מלך הכוזרים, העצמות ההן, אשר נשתייר בהן דבר מה? יש עדיין איזה זיק אחד, דבר מה, נשאר פה. העצמות ההן אשר נשתער בהן דבר מה מטבע בעל החיים, ואשר שימשו לפנים כלים לראש וללב, לרוח, לנפש ולשכל, טובות הן מן הגופות המגולפות מאבני שיש ומאבני גיר. בובה במוזיאון השעבה, עם שתי ידיים ושני רגליים, היא כלום, לעומת חס ושלום, אדם נכה בלי שתי ידיים ובלי שני רגליים. כי פה יש מוות, ופה יש חיים. ובעזרת השם שני הידיים, ושני הרגליים, שתי הידיים ושני הרגליים, ייבנו, אל תדאג. אז אתה רואה אותנו בגלות כמתים, בית קברות, חזון עצמות היבשות, נשתייר בהן דבר מה, מטבע בעל החיים. זה הזיק שממנו הכל יתעורר ויתחדש ויתגלה בתפארתו. אבל הזיק האחרון הבוער בעומק נשמתה של האומה, הקץ מוכרח לבוא. והתכונה האלוהית הפנימית תתעורר מתרדמתה ארוכה. בקיצור, כל מה שאנחנו אומרים פה זה שתי מילים. סגולת ישראל. סגולת ישראל, קדושת ישראל, לא זזה ולא תזוז. דרך אגב, רק במשפט האחרון בזה נעצור. גם האדם כלפי עצמו, זה לא רק אנחנו כלפי הגלות, כלפי ארץ ישראל, אנחנו כלפי עם שלנו, אנחנו כלפי התורה, אי שמירת התורה, גם האדם כלפי עצמו. אדם שהיה בתאומות קשים, בכל מיני בחינות, מחשבות, דמיונות, שאיפות, מעשים. איפה אדם יכול, לאיזה תאומות אדם יכול להגיע? הוא יכול להתייאש, להגיד, אין לי סיכוי, אני מלוכלך כל כך עד כדי כך שאני חסר סיכוי. זה כמו אותו בגד, אמרנו כמה פעמים, כמו אותו בגד, שיש כתמים, שאתה לא מצליח להסיר אותם מכביסה, ולא מצליח להסיר אותם אקונומיקה, וזהו, נגמר, הכתם הוא חלק מהבגד, נגמר. בעם ישראל זה לא ככה, בטח לא בתקופת גאולה, ולמדנו זה בבניין אמונה. ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא. אז גם אם אדם מסתכל על עצמו במראה ורואה את עצמו כביכול חס ושלום, כמה הוא מלוכלך מבחינה חיצונית. איפה הראש לא נמצא, איפה הדעות שלו, איפה המוסר שלו, איפה ההתנהגות שלו, איפה המעשים שלו, מה הוא סוחב איתו, איזה היסטוריה, איזה תיקים יש לו. אנציקלופדיה אפשר לכתוב על כל הזוהמה שלו. הוא מסתכל מול המראה, מבסוט. קדושת ישראל, סגולת ישראל. כמו שכותב הרמב״ם להלכה, שלא תגידו זה סברה בכיתת אמונה, זה הלכה. אומר הרמב״ם, אמש היה אותו אדם משוקץ ומתואב, והיום הוא אהוב, נחמד, קרוב וידיד. זה א' ב' של איך הרב קורא זה ביטחון התשובה. אדם בטוח שהוא יכול לעשות תשובה. אנחנו בטוחים שעם ישראל יעשה תשובה. אנחנו בטוחים שארץ ישראל כולה תהיה בידינו. בטוחים שתהיה תורה מלאה בעולם והעולם יגיע לתיקונו. מאיפה אנחנו בטוחים? כי ריבונו של עולם מנהיג את העולם. היי בפועל, קומי תלך בארץ, זה עוד לא קורה. בסדר, מתחילים ללכת. עד שתיווצר ההתאמה בין ההליכה לבין הראייה. טוב, זה בעצם הנקודה המרכזית בפסקה הזאת. אז פעם הבאה אולי רק נקרא את זה ונתקדם הלאה. כי אולי יש סיכוי לגמור עד סוף השנה. אולי. אבל כדאי להתקדם. להתראות.